שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן בכאן תרבות, אני שלמה בייבי בייבי.
אני אורטל מוגוס, מה נשמע שלמה?
אני בטוב, קצת מתרגש, קצת חושש, נפתחה שנת הלימודים.
כן.
והקטנטונת נכנסת לגן, ואני כאילו חווה איתה את הכניסה למסגרות בפעם הראשונה. עכשיו יש ימי הסתגלות שזה מגניב, ואני אומר לעצמי למה אין את זה בשוק העבודה, את יודעת, אתה מתחיל עבודה חדשה. וביום הראשון אתה בא לשעתיים, ביום השני אתה בא לשלוש.
אוקיי.
ככה עד שאתה מתאקלם ומסתדר בסביבה, ואם אתה בוכה ממש במשמרת, אז אחד ההורים בא ולוקח אותך הביתה.
זה ממש סטארט-אפ מטורף.
ומה איתך לך? יש זיכרונות מתחילת השנה?
ברור. אז בוודאי שאני זוכרת את הלימודים, כיתה א', אני הייתי ילדה מבית דתי, שלמדה בבית ספר חילוני, וממש רצתה לעבור לבית ספר דתי. ואני זוכרת בין כיתה ב' לג', אמא שלי הודיעה לי, עכשיו עוברים לבית ספר דתי, ליד הבית. אני ממש התרגשתי, ואפילו חיברתי שירים, שהקראתי לפני המשפחה, על כמה כיף יהיה לי ללמוד תורה בבית ספר דתי, יהיה.
וואו.
וכמובן נקרא אולי מצחוק, למשפחה מורחבת, ככה באווירה טובה.
אני אגיד לך מה.
כן.
אני מכיתה ג' עד כיתה י' ב' בערך, מה זה בערך? עד כיתה י' ב' הייתי האתיופי היחיד בכיתה, או שהיינו מתחלקים או איזה שניים בשכבה, פעם ב' נכנס עוד אתיופיה, יצא באמצע שנה, אבל היינו, גם היה בית ספר שלא היו בו יותר מדי אתיופים, אבל זכור לי מהבית ספר היסודי, שהגיעו אמצע שנות ה-90, סוף שנות ה-90, אני לא זוכר, צרפתים לארץ, נכון? והם הגיעו לאשדוד, הרבה צרפתים הגיעו לאשדוד, הם הגיעו אלינו לבית ספר, ופתחו להם כיתת אולפן. בכיתת אולפן נשאר כיסא אחד ריק, והמנהלת החליטה שאני צריך להיות איתם באולפן. עכשיו, מצד אחד נפגעתי, כי נולדתי בארץ, אני לא צריך אולפן.
מה לעזאזל?
כן, אבל מצד שני, פעם ראשונה שאני שולט בחומר, אז כאילו, אני קיבלתי את זה דווקא באהבה, את מבינה?
זהו, אני דווקא הייתי ילדה, כמו שאמרתי לך, סופר חנונית, מצטיינת בבית ספר היסודי לפחות.
כן.
ועדיין הייתי צריכה להישאר אחרי שעות הלימודים לשיעורי עזר, עם כל ילדים.
בתור ילדה מצטיינת.
בתור ילדה מצטיינת. אבל מצוקת הטיפים זה באמת המצוקה הכי קשה. היה יתרון בלהיות האתיופי היחיד בכיתה?
הייתה בעיקר אכזבה. הם ציפו ממני הרבה יותר בשיעורי ספורט, ולא קרה. הייתי פורש, אני אגיד לך את האמת, סיפור אמיתי, בגרות.
אני סניתי שיעורי ספורט.
בגרות בספורט, ריצת 2000. יצאנו לריצה, הייתי עייף מדי, באמת, אני התייאש מהר כזה, מה אני אעשה? אז חזרתי פשוט באמצע. חזרתי, הם היו עמומים, הם אמרו, לא היה זמן כזה בחיים. הם אמרו, המורים היו בהלם על השעון. איזה מהר הוא חזר, זה אחי, אמרתי להם, לא, אני פשוט הפסקתי את הריצה באמצע.
אז זהו, אז לפחות היום יש יותר מודעות, ואז פלאג פייס אצל גיא פינס.
כן, כי אני אגיד לך שאנחנו היינו, שנות ה-90 לא הייתה מודעות לכלום. והיום יש מודעות להמון המון דברים, כמו בלאג פייס לצורך העניין, שזה לא דבר טוב. ודיברנו כאן בתוכנית לא מעט על בלאג פייס ולמה זה בעייתי, והמודעות הזאת ממה שראיתי ברשת היא די גבוהה. ובשבוע שעבר כולם דיברו על הדוגמן ברק שמיר שצבע את עצמו בשחור בתור מחווה לקובי בריינט המנוח, ולא הסכים ללכת עד הסוף עם הקרחת. את יודעת מי זה?
קובי בריינט?
לא, ברק שמיר.
באמת שלא?
והנה, עכשיו את יודעת, כי כל המדינה יודעת, ובטח כל האתיופים דיברו עליו, ואני רוצה להתייחס לעניין הזה, אבל לפני שאני אתייחס, רוצה את להתייחס לעניין?
זהו, העניין הזה של באמת, כמו שאמרת, ברק שמיר, בדוגמן שמאוד התפרסם מאז המקרה הזה, ואנחנו חושבים על מה זה פרסום שלילי. כי מצד אחד, כמו שאומרים, אין דבר כזה פרסום שלילי, ומצד אחד הביקורת באמת על מופעי גזענות מעייפים צריכה לאמר וחייבת לאמר, מצד שני אולי יש סיכוי שעדיף לקולות האלה להיעלם מעצמם. אתה יודע, בניו זילנד ראשת הממשלה סירבה להגיד את השם של הטרוריסט שעשה איזשהו פיגוע, כי היא אמרה שהיא לא רוצה לתת במה לאנשים כמו. זה כמובן דוגמה מאוד קיצונית, אבל נקודה די ברורה אני חושבת.
כן, אבל פרסום זה פרסום.
כן, אז מה נדבר? מה יהיה לנו היום?
נדבר על הכחדת נגיף הפוליו ביבשת אפריקה על ידי ארגון הבריאות העולמי. האם זו בשורה ואיך מתמודדים עם הקורונה?
מה חדש ביבשת? נדבר גם על זה.
גם על זה, ומה הקשר בין סופרים גזעניים, שחורים שלא מתים במערכה הראשונה, ומדע בדיוני.
וגם השבוע כמידי תוכנית. נציין את ימיו של אברה מנגיסטו בשבי חמאס, כבר 2187 ימים, ונאחל לשובו במהרה.
אמן.
עולם הקולנוע, וגם אנחנו כאנו באלם בשבת האחרונה, בעקבות מוטות של, של צ'אדוויק בוזמן, כוכב הסרט הפנתר השחור, אני בטוחה שראית. הוא הלך לעולמו בשבת האחרונה בגיל 43, אחרי מאבק ממושך בסרטן המעי הגס. אתה קולט שכשהוא צילם את הסרטים האחרונים שלו, הוא אשכרה נאבק במחלה?
כן, ראיתי פוסט היום של, של ספייק לי, ומי שהגיב עלו, אתה ידעת שהוא היה חולה, הוא אמר לא, אף אחד לא ידע, הוא פשוט הגיע לעבודה כל יום, ועשה את העבודה שלו כמו שצריך. וזה לא שהיו חסירות סיבות לסנוע את 2020, אבל זו בהחלט תוספת לא טובה בלשון המעטה, לשנה ארורה גם ככה, עם קורונה ומשברים חברתיים וכלכליים בארץ ובעולם. בסרט הפנתר השחור קוראים לו תצ'אלה, והמשמעות של השם תצ'אלה באמרית זה יכל לו או הצליח להתמודד, ספג, וחבל מאוד שבחיים האמיתיים הוא לא יכל על המחלה הרורה הזאת. אז תנוח על משקפך בשלום, צ'אדוויק בוזמן. והוא, אפשר להגיד בוודאות שהוא הפך עכשיו להיות דמות מיתולוגית ושהשפיע על הרבה אנשים, ויהיה הפנתר השחור והקינג של וואקנדה לעד. ואנחנו עכשיו, כמחווה, נעבור לשיר מתוך הפסקול, Respect My Throne של Nerd Out.
The Black Panther has been the protector of Wakanda for generations. A mantle passed from warrior to warrior.
I am the king, I am the chief, I am the leader that's fighting for peace. You see the squad, I got the keys, there is no surrender, we will not leave. So when I'm calling, they rally the troops, we have defeated some valiant groups. You got a problem, I'm grabbing the suit, I'm not slashing everyone attacking the crew. That is the truth, you were too long in the tooth, look at the weapons you choose, you're gonna lose. Look at your primitive tools, don't matter how much you shoot, I'm bulletproof. Find your tie, your body's careful from head to the shoes, your entire body's better than bruised. Don't be confused, the child is in the building, setting the rules.
Yeah, we are a mighty nation.
Now, don't be scared now. Y'all know we about to tear this down. Yeah, we here now. Don't be scared now. Y'all know we about to tear this
yeah. down. You think I'm playing with y'all? I got my brain in your claws. You know I'm laying the law. I put your face to the floor. You better pray to your God. We will not wait anymore. Making our way through the door. I know you hating for sure. All of you better get out of the way. It ain't safe anymore. I got the juice. I will be the victor, you be the loser. I'm not amused by your foolish and irrelevant views. Look at the news, Earth is a bomb that needs to defuse. What do you do? Killing the enemy, you better choose. Suit energy is kinetic. Whatever you dish it, I throw it back. You and your team is pathetic. We on a mission to hold them back. We are the biggest, I call this that. Representing my people with honor. Throw up a piece and a bold attack. Introducing the world to Wakanda.
We are a mighty nation.
Respect my throne. Yeah, we here now, don't be scared now. Y'all know we about to tear this down. Yeah, we here now, don't be scared now. Y'all know we about to tear this down.
בשבוע שעבר הכריז ארגון הבריאות העולמי כי אפריקה נקייה מזני הבר של נגיף הפוליו. לאחר 4 שנים שבהן לא תועדו ביבשת התפרצויות של המחלה, מדובר פה בהישג של ממש. ככה לפי דוקטור טדרוס אדנהום גבריסוס, יושב ראש ארגון הבריאות העולמי. אז ההצהרה הזו מגיעה פחות משנה לאחר ההכרזה על הדברת זן שני מתוך 3 של הנגיף. מחלת הפוליו נגרמת מנגיף מעיים מדבק ביותר שעלול לגרום לשיתוק ואפילו למוות. והיא אחת מהמחלות הזיהומיות הבודדות שניתן להכחיד ולהעלים לגמרי. ב-20 שנים האחרונות מוביל ארגון הבריאות העולמי יוזמה להכחדת הפוליו בעזרת חיסונים.
מכל 200 נדבקים, אחד מוצע לוקה בשיתוק, ובשנות ה-50 הנגיף הוכחד בעולם המערבי, אבל באפריקה המשיכו להידבק, ובאמת, כמו שאמרת, 2 מתוך 3 זני הפוליו כבר הוכחדו לגמרי, וכעת מציינים 4 שנים בלי אף מקרה של פוליו פראי ביבשת.
איתנו על הקו דוקטור אורי לרנר, המנהל המקצועי של עמותת מדעת, שפועלת להנגיש מידע רפואי. שלום אורי לרנר.
שלום, שלום.
אז כמה זמן מתנהל המאבק העיקש הזה?
המאבק, המבצע הרשמי הוכרז ב-1996. אנחנו מדברים פה על הרבה שנים של הרבה עבודה קשה של המון המון אנשים, ולמעשה אנחנו מדברים על מבצע שלקח לו 20 שנה. כי באוגוסט 2016 היה המקרה האחרון הידוע של פוליו פראי בניגריה.
אז אפשר להגיד מזל טוב בעצם.
אפשר בהחלט להגיד מזל טוב, כי זאת ראייה חזקה מאוד לכמה המבצע הזה הצליח.
עכשיו, למה באמת מחלה שהעולם המערבי הצליח להכחיד לפני 70 שנה עדיין סיכנה ילדים במאה ה-21?
תראה, זה מאוד פשוט. התנאים באפריקה והתנאים בעולם המערבי, כמו שאנחנו יודעים, מאוד מאוד שונים. אנחנו מדברים על מדינה, על יבשת, סליחה, ענקית, שחלקה הגדול עם תנאי נגישות מאוד נמוכים, בלי חשמל, בלי אמצעי קירור נורמליים. אם אתה... אנחנו מדברים על הדרך שנותנים חיסונים אצלנו, עכשיו שאנחנו ניגשים לטיפות חלב, החיסונים שמורים בקירור, צריך לשמור על סטריליות מאוד מאוד גבוהה, וזה משהו שמאוד מאוד קשה לקיים באפריקה. במקרה של הפוליו, בגלל זה נותנים חיסונים, כל ההורים האלה מכירים את החיסון בטיפות של הפוליו המוחלש. וזה החיסון העיקרי בעצם שניתן באפריקה, כי זה חיסון שיותר קל לשנע אותו, אתה לא צריך מישהו מיומן שיזריק, פשוט נותנים שתי טיפות לפה. ובזכות המבצע הזה, ובזכות אנשים אמיצים ומחויבים שהגיעו לכל מקום ולכל אזור ולתנאי מלחמה ונלחמו באמת באיתני הטבע ואיתני האדם, רק בזכות המאמצים האלה הצליחו למגר את המחלה.
זה ממש אילץ את הפועלים בתחום לעשות מעל ומעבר.
כן, היה פה מאמץ משותף גם של ארגון הבריאות העולמי וגם של הממשלות, וגם של ארגונים אזרחיים שפעלו בכל מקום, ואנשי דת מקומיים, כי הרבה פעמים היה צריך להתמודד בעצם, לשכנע את האנשים להתחסן, כי זו פעולה שהיא לא, או בצורה של דבר, לא הכי טבעית בעולם, וזה שצריך להבין בו ולדעת בו, ופשוט עשו פה עבודה בכל כיוון אפשרי. ומבחינת הערכות של ארגון הבריאות העולמי, מדברים פה על בערך 2 מיליון מקרי שיתוק של ילדים שנחשפו בזכות המבצע הזה.
ואיך מלכתחילה הנגיף הגיע ליבשת?
תראו, הנגיף איתנו הרבה מאוד זמן. המקרה המתועד הראשון של פוליו לדעתי היה בסוף המאה ה-19. תחילת המאה ה-20 זה התחילו התפרצויות גם בעולם המערבי. כמו שאמרת, מ-1950 אנחנו כבר פחות מכירים אותו, אבל רק לפני שבועיים הזכירו בחדשות שבשנות ה-80 הייתה התפרצות בישראל.
כן.
הנגיף הזה פה. הוא לא... חוץ לשני הדברים שכבר הצלחנו להדביר, כשאני אומר הצלחנו, אני מדבר על המין האנושי, לא עליי באופן אישי. הנגיף הזה היה סביבנו כל הזמן.
הוא עדיין מסוכן לנו בזנים שהוא נמצא היום?
בישראל לא. כי בישראל כל מי שמקפיד על שגרת החיסונים מקבל בהתחלה את החיסון המומת בזריקות, וגם את החיסון המוחלש אחרי זה, ובישראל אפשר להגיד שכל מי שמחוסן לא נמצא בסכנה. תמיד יש סביבנו את האנשים שמוחלשי חיסון, אנשים עם מחלות במערכת החיסון, או קשישים שלא יכולים כבר להתחסן, ואם אנחנו לא נתחסן כדי לשמור עליהם, והנגיף יגיע, אז כן, הם חשופים. זה מה שקרה ב-2013. היה את מבצע שתי טיפות, ב-2013 מצאו בביוב בארץ זנים של זן הבר של הפוליו, ולכן חזרו לחסן בחיסון המוחלש, הפסיקו לפני זה.
אז באמת אמרת שיש כמה זנים של פוליו. אתה יכול להסביר לנו עליהם בקצרה, על מה ההבדל בין אחד לשני?
ההבדלים לא מאוד גדולים ביניהם. יש 3 זנים, זה נקרא זנים 1, 2 ו-3, וכמו שבאמת אמרתם, 2 מהם כבר הוצברו מהעולם בעצם, הראשון ב-2015 והשני ב-2019. החיסון כולל 3, החיסון מגן בפני 3, וההבדל ביניהם הוא פשוט עניין של תפסה, של איזה זנים נמצאים איפה. זה בעיקר עיקר העניין. זן 2 היה קצת יותר אלים, אבל לא במידה מובחנת ברמה שתשנה מבחינת החיסונים.
מה בעצם המשמעות של הבשורה הזו למדינות באפריקה? אנחנו יודעים שבגדול התקיימה תחלואה במקומות כמו אפגניסטן ופקיסטן.
אפגניסטן ופקיסטן זה 2 מדינות היחידות בעולם שעדיין יש בהן פוליו פראי, פוליו בזן הבר. למעשה, באפריקה, כמו שאמרתי, מ-96 כבר אין. מ-2016. שתבינו שב-2012 ניגריה היה מחצית ממקרי הפוליו העולמיים. ובין 2012 ו-2016 הצליחו להדביר את זה לגמרי. המשמעות לאפריקה עצמה של הפרסום שאפריקה נקיים מפוליו זה לא המשמעות האמיתית. המשמעות האמיתית זה שכבר אין שם פוליו פראי, וזו מחלה באמת מזעזעת. אני חושב שהבשורה הגדולה פה היא דווקא לעולם, שאפשר להכחיד מחלות. מאז הבעברות השחורות אנחנו לא הצלחנו להכחיד אף מחלה. והפוליו, אנחנו בדרך לשם.
אז בטח גם אתה ראית את כל הפייק ניוז שאנחנו מופצצים בו בתקופה הזו של הקורונה, החל מתמונות של ילדים, נכים, שטוענים שביל גייטס פיתח עליהם ניסוי, חיסון ויבט אותם ועד להכרזות שהקורונה היא המצאה, יש באמת חוסר ודאות ואולי איזשהו חוסר אמון מול השלטונות, לא רק פה בישראל, בכל העולם. אז איך אנחנו באמת מתמודדים עם זה?
זה נכון, זה קצת אירוני. העולם הערבי הפריבילגי, אם אפשר לומר, אנחנו לא כל כך יודעים כבר מה זה מחלות. ולכן אנשים יכולים להפיץ שמועות ויכולים להשתכנע בשמועות. ויש איזה שמועה שמסתובבת למשל שאמרו שביל גייטס מרוויח משהו כמו פי 8 על חיסונים מאשר הוא היה תורם לאפריקה לטובת כבישים או לטובת סניטציה או למים נקיים או לדברים כאלה. השמועה הזאת מגיעה מרעיון שהוא עשה שהוא אמר שהתועלת הכספית למדינה על תרומה לחיסונים היא גבוהה פי 8 מאשר על תרומה לכל תחום אחר. ולכן הוא משקיע בחיסונים, כי זה דרך הכי טובה לעזור למדינות. עכשיו, לקחת את זה ולסובב את זה למקום שבו ביל גייטס רוצה לפגוע בנו דרך החיסונים, או חד שחילה לפגוע בתושבי אפריקה, שגם ככה אנחנו יודעים שלא חסרות שם צרות, אז אני לא מצליח להבין למה אנשים משתכנעים בזה, אבל יש אנשים שרוצים להתנגד לממסד, ויש אנשים שרוצים להתנגד לתקשורת, ויש אנשים שמקבלים את המידע שלהם מקורות לא כל כך אמינים. אבל צריך לדעת לשפוט את מה שאנחנו קוראים, וצריך לדעת עם מי להתייעץ ואיפה להקשיב. לא צריך לקבל את המידע האמין.
אז לפי מה שאתה אומר, אפשר לחזור לחבב את ביל גייטס, כי קצת הורידו לי ממנו.
כן, בהחלט. הוא אחד האנשים שהכי רוצים לעזור לעולם. תשמע, יש לו המון כסף. ובאופן כללי, כשיש למישהו כל כך הרבה כסף, אז אנחנו אומרים, אנחנו מחפשים בנרות משהו בו לא בסדר.
תאמין לי, אני מכיר את זה ברמה אישית.
אבל דווקא ביל גייטס באמת, באמת רוצה לעזור לעולם. הוא ואשתו כמובן.
ואם כבר נגענו בקורונה, יושב ראש ארגון הבריאות העולמי הכריז שבתוך שנתיים הקורונה תהיה מאחורינו. יש סיבה לחגיגה?
תשמע, זאת הכרזה קצת אופטימית. הקורונה פה, וכרגע הקורונה פה כדי להישאר. מה שיכול לגרום לנו לחיות בשלום עם הקורונה, ואנחנו לא נדביר את הקורונה כל כך כלל. יש הרבה זנים של קורונה, כנראה את רובם בכלל אנחנו עדיין לא הכרנו. מה שיעזור לנו להתמודד עם הקורונה זה חיסון. כשיהיה חיסון בטוח ויעיל שעובד, שיוכל גם להגיע לכל מקום בעולם ושייצרו מספיק ממנו, אז אפשר יהיה לכי להגיד, אנחנו יכולים כנראה לחיות בשלום עם הקורונה, אנחנו יהיו מוגנים מפניה, יכול להיות שנצטרך להתחסן כל שנה מחדש, כמו עם שפעת, אנחנו עוד קצת רחוקים מזה וקצת קשה לי להגיד. אני מקווה, והתחזיות שאני מכיר מדברות על זה שבשליש הראשון, או אולי אמצע 2021, בתור חצי שנה בערך, יכול כבר להיות שנתחיל לראות חיסונים ראשונים יוצאים לשוק, ואז אפשר יהיה לתת תחזיות קצת יותר מבוססות. שנתיים יכול להיות שהוא צודק, אבל אני לא אוהב לתת יותר מדי תקוות, כי לפעמים תקוות גם גורמות לאנשים לא להבין את הסיכונים. וכרגע אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים להקפיד על לשמור רחק, אנחנו צריכים להקפיד על היגיינה, אנחנו צריכים להקפיד לעטות מסכה כשאנחנו נמצאים ביד אנשים, בטח במקום סגור, ולהגיד, שנתיים אנחנו עוברים, טוב, אז בואו נחליק את זה. זה קצת אופטימיות מזויפת, לטעמי.
בואו נדבר שנייה על מחלה אחרת, שגם נמצאת באפריקה, או לפחות הייתה נמצאת באפריקה, אבולה. ראיתי שבקונגו סגרו את המרפאה האחרונה שטיפלה בנגיף של האבולה. גם האבולה עכשיו הוא לקראת התמסמסות?
כן, אבולה היא מחלה מעניינת. קודם כל היא מחלה מזעזעת, מבחינת סוג המחלה, אבל מה שמעניין באבולה זה שהיא כל פעם מופיעה ונעלמת. אבולה זעיר, אבולה קונגו, גם אפילו בארצות הברית היה מקרה של אבולה שהגיע דרך חופים שהגיעו, אפילו לא זוכר באיזה מדינה, זה היה בפרוור של וושינגטון שקראו לו רסטון. הזזן הזה נקרא אבולה רסטון. מה שקורה עם אבולה זה שהיא מופיעה, היא תוקפת, היא קטלנית באחוזים מאוד מאוד גבוהים, ברגע שמצליחים לנצח אותה, היא נעלמת. עד שעוד מישהו נכנס לג'ונגל באיזשהו מקום ונחשף לחיה נגועה, ומביא את המחלה חזרה על איפה שיש אנשים, אם זה כפר קטן זה ייעצר יחסית מהר, אם זה עיר גדולה ייקח לזה יותר זמן. אבל זה שסגרו את המרפאה האחרונה, אני לא קראתי את זה, אבל זה מאוד מאוד משמח, כי זה אומר ששוב האדם הצליח לנצח במלחמה הזאת נגד האבולה. כל פעם אגב שיש מקרה של אבולה, שוב, ארגוני בריאות מכל העולם מתגייסים ומקימים מרפאות ועוזרים בסגר ובבידוד ובטיפול במי שחולה, אם אפשר לנסות להציל אותו, ורק ככה נלחמים בזה. אם לא יעצרו את זה, זה ימשיך להתפשט. אבל גם כשהאבולה באותו אזור, באותה מדינה חולפת, לצערי כנראה גם תחזור מתי, שפשוט לא יודעים איפה.
אוקיי, נקווה שלא, שיתפלו בהם.
אני מקווה שזה ייקח הרבה זמן הפעם.
תודה רבה, דוקטור אורי לרנר, המנהל המקצועי של עמותת מדעת, שפועלת להנגיש מידע רפואי. תודה.
תודה רבה לכם.
ok.
חדשות, חדשות, חדשות.
חדשות אפריקה.
יס. את רוצה לשמוע מה הולך בקניה עכשיו?
תמיד.
בעקבות הקורונה. אז קקפוניה בבית הספר זה בדרך כלל בהפסקה. אבל בבית ספר פרטי בקניה, בעקבות רעיון יצירתי, זה הסאונד טראק כרגע בבית הספר.
אופה, אוקיי, מה זה אומר?
כיתות הלימוד הריקות הפכו ללול תרנגולים.
אוקיי.
כן, אז באמת בתי הספר שם, בתי ספר פרטיים, אין תלמידים, לא מגיעים, אין שילומים, הכיתות עומדות ריקות, ובאמת מישהו אמר, איך אנחנו עדיין מצליחים לייצר כסף כדי לשלם טיפה יותר משכורות, או להשיג איזשהו סכום כדי לתת למורים? אז בואו נהפוך את הבית ספר או את הכיתות לפחות ללולים של תרנגולים.
נקיטימי.
נקיטימי לגמרי. אבל עכשיו אי אפשר להתלונן על איחורים. כולם שם קמים מוקדם, יש מי שמשקים.
קמים מוקדם יותר מהבית ספר.
כן, שזה כבר טוב. ומעניין אותי מה השימוש של התרנגולים שם. כי זה לא משנה אם זה להטיל ביצים או להיות שניצל, מה שבטוח שהסלוגן של המוצר יהיה מעולה, יהיה מטורף. נגיד, השניצל הכי מקובל בשכבה. או ביצה מצטיינת. יש את הביצים היותר יקרות, ביצה שהוא חופשי.
אוקיי. איך מטפלים בשיימינג תרנגולי?
איזו שאלה. כן, כי...
שאלה פילוסופית ממש, הביצה או השיימינג?
כן, מה קדם למה? ביצה או השיימינג? אני אגיד לך מה. זה פתרון כלכלי, כמו שאמרנו, אבל זה עדיין לא מספיק לתשלומי שכר למורים שמלמדים בזום. אבל יש מצב שאולי אין משכורת, אבל יש מתנות לחג.
ומה היו המתנות לחג?
אני מקווה שיש להם תקופת חגים כמו אצלנו, ואז יש מתנות לחג, ואז הם ישלמו להם בביצים, כי זה מה שעושים מקומות עבודה. אני עבדתי פעם במפעל לקוסמטיקה, ייצור מוצרים קוסמטיים.
אוקיי.
ולקראת החג, אני לא אגיד שהתנאים בעבודה היו מחפירים, אבל אחד הדברים שהעליבו אותי זה שהם הביאו לנו בחג מתנה, מוצרי קוסמטיקה. של המקום. שלא תגידי שהם הביאו איזה שמות גדולים. משהו ש... אני יודע, אני יצרתי את זה, אני שמתי במחסן את כל מה שפסול.
איזה מעליב.
הם לקחו אותי לעטוף בצלופן, עשו טקס, כאילו מחלקים לנו.
זה סרט של צ'רלי צ'פלין.
לגמרי, זה ממש... אני זוכר שגם קצת אחרי זה גם עזבתי את העבודה, אמרתי, זה too much. אבל אני מקווה בשבילם שיש להם תקופת חגים, ולפחות את השולחן יהיה מלא בביצים. דרום אפריקה.
כן.
מקום מאוד מעניין. ווסט מתיוסון, איש שמרן מדרום אפריקה, נאכל על ידי האריות שלו.
אוי.
אריות שהציל מציידים.
וואו.
כן, אריות לבנים.
וואו, איזה כפייה טובה.
הלבנים. לא, סתם, לא, לא. אני באמת אבל לא הבנתי למה חייב להזכיר בכתבה שהאריות היו לבנים. למה צריך לעשות שיימינג? למה צריך לעשות דלגיטימציה לגזע שלם בגלל שתי אריות שאכלו את מי שהציל אותם, גידל אותם וטיפל בהם? למה?
אני מבינה מה אתה עושה, ראיתי מה עשית שם שלמה.
זה סיפור מטורף באמת, ומה שמדהים אותי זה כמה אנשים לבנים אוהבים סכנות. כאילו, ראית את הסדרה בנטפליקס, טייגר קינג?
כן, אני חושבת שבזמן הסגר זו הייתה הסדרה הכי נצפית.
נכון, זה על אנשים שרבים על הזכות לגדל חתולים גדולים, הכוונה לנמרים, טיגריסים, ברדלסים, פומות וכו'. מלחמות, זה מעניין, יש שם אנשים, יש שם טיפוסים, זה לא, זה ממש, יש שם טיפוסים ומלחמות, זה ממש מטורף, אבל מה שמעניין שם זה שהקאסט שם הוא יותר לבן מהקאסט בסדרה חברים, באמת. וצריך להבין שלא כל האפריקאים מבינים את המושג חיות מחמד.
אוקיי.
Okay. כן, כי זה נגיד, או בן אדם גידל אריות, לצורכי שהוא ממש, כאילו, הציל אותם, וגידל אותם על, על המרפסת שלו. בכניסה, בבית.
וואו. Wow.
כן, אני ראיתי הרבה סרטונים של חיות, כאילו פרא, שהן ממש מתיידדות עם הבעלים וזה. הם כנראה קיבלו סיבוב או משהו, הכפוי הטובה האלה. אבל, אבל העניין הוא שאם אני יכול לדבר על המקום האפריקאי שלי, מהבית.
כן.
אז חיות מחמד, זה משהו שאבא שלי, נגיד, לא מצליח להבין. נגיד, לאחותי היה, יש כלב, מה זה היה? לאחותי יש כלב. ולאבא שלי היה כלב באתיופיה. עכשיו, הכלב באתיופיה היה לו תפקיד. זאת אומרת, אם הוא היה נובח, הוא צריך לשמור על הבית או על, או על העדר. ואם הוא היה נובח, זה אומר שקרה משהו. או שמישהו התקרב לעדר, או שקרה משהו לבית.
מוטט.
מוטט. יש לו עבודה, הוא עובד. עכשיו, הכלב של אחותי...
איזה מתנה הוא מקבל חג?
הוא לא מקבל, איזה... אתה תנאים, אין להם זכויות לכלבים. אבל העניין הוא ש... הוא היה מקבל אוכל, אני מאמין. כן, אם
אני... בשר, צדם,
הם מסדרים אותו. אבל העניין הוא שבאמת, אבא שלי בא פה, יש את הכלב של אחותי, שהוא קצת פחות מתחבר אליו, כי קודם כל הוא נובח סתם. אבא שלי תמיד, אתה יודעת, הוא נובח, הוא חושב שקרה משהו, אבל הוא התרגל לזה שהוא סתם נובח. מישהו עובר ליד הבית, הוא נובח. רכב עובר ברחוב, הוא נובח, והוא מתחרפן מזה, והוא גם יושב לו במקום. אבא שלי יכול לחזור ולראות אותו יושב לו במקום, הוא רואה חדשות.
ולמקום יש משמעות.
מעות בבית של אתיופי, כן. אנחנו לא יושבים במקום, הכלב יושב במקום. הוא מקבל אוכל לפניו, שזה גם מפריע לו.
וואו, ממש דיסריספקט, כאילו, אצלך.
ויום אחד אבא שלי אמר, אוקיי, אולי אני אקח אותו לטייל, אני חייב להתחבר אליו. ואמרתי, אבא, אתה לא צריך, אתה לא חייב. כאילו, אני מבין את הפערים. אין, אתה לא חייב, זה לא זה. אמר, לא, אני רוצה. אמרתי, אני חייב אבל להציץ, להשגיח פה על התמונה, על העניין הזה. ואני מסתכל מהחלון, אני רואה את אבא שלי מוליך את הכלב. אבא של המדרכה, כלב על הכביש, כאילו. אוי, אוי. לא, אבא, תפסיק עם השטויות שלך. אבל... אבל כן, הוא פחות מסתדר איתו, ועניין של חיות מחמד, זה עניין של כנראה גם תרבות.
כן, אמא שלי אישית לא מסכימה לי להכניס את הכלבה הביתה. כאילו, הבא בלי הכלב.
כן, אני פעם, אמא שלי שיקרה לי, שאמרה לי, תעשה את זה משהו ותמצא כלב, ותביא כלב הביתה.
השקר הידוע.
כן, כן, עשיתי את זה, רציתי, אבל עד עכשיו, את האמת צדקה, כי אני מפחד מכלבים, אני לא הייתי מצליח לאלף אותו. אני ממש מפחד מכלבים. אבל בואי נשאר בדרום אפריקה. שר האוצר של המדינה, טיטו אומבואני, עושה צחוקים בטוויטר. למרות תפקידו ומעמדו, שר האוצר לא מונע מעצמו לקייף וליהנות בפלטפורמה הזאת, והוא מביא קומדיה בטוויטר ליותר מ-870 אלף העוקבים שלו. באחת התמונות הוא שאלה, אפשר לראות אוף שלם בתנור שאמור להיות אוף צלוי. עכשיו, אני גם ככה לא אוכל יותר מדי בשר, אבל לא הייתי נוגע באוף הצלוי הזה, לא בגלל שאני לא אוכל בשר, אם את מבינה למה אני מתכוון.
אוקיי.
בתמונה אחרת הוא מראה את עצמו נוטף זהה אחרי שהוא אכל פלפל חריף. אבל את יודעת מה, אני מעריך את הכנות שלו. אני אוהב שהוא עושה צחוקים מול כל העולם ואשתו, ולא כמו אצלנו שחברי הממשלה מסתלבטים עלינו מאחורי הגב. מבינה? והוא גם מבין את הפלטפורמה. הוא מבין את הרשת החברתית. הוא מבין, יש שני דברים שתופסים ברשתות חברתיות, וזה תמונות בלבוש מינימלי או צחוקים. והוא בחר נכון, אני מעדיף אישית לראות אותו עושה צחוקים ולא בלבוש מינימלי.
אתה מעדיף לראות אותו בלבוש מינימלי.
אני לא היה. את האמת, רק תמונות פנים יש לו.
אבל אני סקרן.
כן, סקרן, מאוד סקרנת אותי עכשיו. זהו, העלה את התמונה של העוף הצלוי, וצייצן אחר שראה את התמונה, רצה, ככה הם הרבה מגיבים לו, והחשבון שלו באמת ממש ממש פעיל, מאוד תוסס. אז מישהו העלה תמונה של עוף צלוי, מבושל כמו שצריך, על מגש, עם תפוחי האדמה מסביב, והזמין אותו לבוא ולקבל את המגש הזה כמתנה, והוא לא רצה, הוא חשש, ובצדק. איך ביבי קורא לזה? תיק 6,000.
או, סנאפ.
אלה היו חדשתנו, כן, חדשות טובות.
כן, ועכשיו ללהיט ג'רוסלם, השיר גוספל של מאסטר קיי-ג'י. קליפ שעבר את 100 מיליון הצפיות בזכות אתגר הריקוד של השיר שכבש את היבשת. הגרסה שנשמע עכשיו היא של מאסטר קיי-ג'י בשיתוף עם...
נומקאבו.
ואהובו של שלמה.
ברנבוי.
יאה.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze. Daoyami, aikolana, buso wami, aukolana, ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, aikolana, buso wami, aukolana, ilondoloze. alema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze Auyami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze
יש ז'אנר שאני לא מתחבר אליו, זה מדע בדיוני.
מה? למה? איך?
אני בן אדם רדוד, אני צופה רק בסרטים שמופיעים בהם שחורים, ובגלל זה יש לי גם בעיה עם סרטי אימה. כי את יודעת, עד שיש שחור בסרטי אימה, תמיד הורגים אותו ראשון. ואם הוא נשאר בין האחרונים, אז הוא נחשד בזה שהוא הרוצח הסדרתי. אני לא יודע מה איתך, אבל יש כאלה שיקראו לזה תעמולה נגד האדם השחור.
אני חולקת עליך, אבל I hear you.
ועכשיו גיליתי שהז'אנר הזה לא כל כך רע כמו שחשבתי. שחורים עזרו לי להתגבר על הפחד ממדע בדיוני. צפית בלאבקראפט קאנטרי?
אני יודעת שמצאת מה זה גרופית, אבל בא לי לצרוח, כן!
אז לא.
אני מנסה. באמת שקשה להישאר אדישים לסדרה הזו. נספר שהיא יצאה באמצע אוגוסט, בעיבוד הטלוויזיוני של HBO, לאוסף סיפורים של הסופר האמריקאי מאט רף. היוצרת שלה היא התסריטאית האפרו-אמריקאית מישה גרין הענקית, המפיקים הם ג'יי ג'יי אברהמס, שהוא מפיק יהודי, וג'ורדן פיל, שגם יצר את סרט האימה המצליח, Get Out. ומה אין בה? אולי שחורים שמתים במערכה הראשונה.
יס.
זה כבר עבר למהדורת החדשות.
כן, לגמרי. טוב, יפה אמרת. אז איתנו על הקו, אלעד ברנוי, כתב תרבות בכאן ובידיעות אחרונות.
שלום, אלעד.
אהלן.
אז ספר למי שעדיין לא צפה, למה אנחנו כל כך מתלהבים מהסדרה הזו?
תראו, קודם כל, עוד לפני שצופים בסדרה או קוראים את הספר, רק כשמסתכלים על שורת היוצרים, מבינים שיש כאן משהו מיוחד, כי HBO מזמן כבר ניתה חותמת כזאת של איכות, אבל לא רק שהם עושים את הטלוויזיה בעיניי הכי טובה בעולם, גם כמה מהסדרות השחורות הכי טובות שיצאו בשנים האחרונות באו משם, אטלנטה ואינסקיור ווואטשמן ולהרוס אותך, וכשמחברים לזה את ג'ורדן פיל, שהוא באמת במאי ענק בעיניי, וגט אאוט, סרט מבריק בהמון רמות, אז זה כאילו צוות והפקה שקשה לעמוד בפנים. כלומר, לי זה ממש היה ברור שהולך להיות כאן משהו יוצא דופן. אבל הדבר המרכזי כאן זה כמובן העלילה, וזה הספר. שמו, כאילו, Lovecraft Country זה חתיכת ספר משוגע. זה באמת, זה, הרבה קוראים לזה רומן, אבל זה, אני חושב שיותר מדויק באמת להגיד, כמו שאמרת, אורטל, שזו הספרת סיפורים, שיש להם איזשהו קשר פנימי. כל אחד זה סיפור, זה אותן דמויות פחות או יותר, אבל זה עלילות נפרדות. העלילה היא מתרחשת בשנות ה-50 בארצות הברית, בזמן חוקי ג'ים קרו, והיא עוקבת אחר חייל שחוזר מהצבא כדי למצוא את אבא שלו שנעדר, מצטרפת אליו ברכב חברת ילדות, וגם דוד שלו, שהוא כותב מדריך טיולים בסגנון ספר הירוק.
מדריך טיולים לאדם השחור כזה.
בדיוק, בדיוק. איזה בתי עסק בטוחים לשחורים להשתמש בתקופה הזאת של הפרדה גזעית. והם יוצאים למין מסע כזה ברכב, בדרום הגזעני של ארצות הברית, והם נתקלים במנעד מאוד רחב של מפלצות. אלה שלובשים עליהם סדינים לבנים ומבעירים צלבים, ואלה שיש להם מלא שיניים ועיניים ויצאות מהאדמה ומנסות לטרוף אותך. כלומר, מפלצות ממש כאילו יצאו מספרי אימה.
אני הייתי בטוח שהמפלצות האלה אוכלות רק לבנים.
רק גזענים.
זה רק גזענים, אני חשבתי בהתחלה, אבל לא, הן מסכנות את כולם בסדרה.
המפלצות זה אותן מפלצות. אני חושב שזה מעניין לדבר על הקשר של הז'אנר, של האימה לשחורים, ספציפית אפרו-אמריקאים, כי במשך שנים שחורים הודרו מהאימה האמריקאית, או כמו שאמרתם, היו הראשונים להירצח, וכאן בספר, ואני חושב שעוד יותר בסדרה, כאילו הדמויות השחורות אומרות שם ללבנים בסאבטקסט, אתם רוצים לראות אימה, החיים שלנו זה סיפור אימה.
כן,
לגמרי. מה רואים בפרק הראשון של הסדרה? איך דבר פשוט כמו ללכת למסעדה, או סתם לנהוג באיזו עיירה אחרי השקיעה, איך זה יכול להיגמר ברצח או בלישת? אלה דברים שרלוונטיים גם היום.
כן.
וכאילו השחורים בסדרה אומרים, אתם רוצים לראות אימה? תסתכלו במראה. אתם האימה.
וואו. זה באמת אמירה חזקה, גם החיבור בין הקוקלס קלן למשהו מיסטי ורע.
לגמרי, אגב, העטיפה של הספר במהדורה שלי יש, אז יש שם מין רוחות רפאים כאלה, וכשאתה מסתכל טוב, אתה מבין שזה לא רוחות רפאים, אתה מבין שזה הקוקלס קלן. זה מאוד חזק, המעבר האסתטי הזה.
זהו, אז באמת, האוסף סיפורי אימה האלה, הוא באמת בעת במוסכמות, אפשר להגיד? היה מעין סטנלי של הספרות?
כן, תשמעו, מאט רף הוא חתיכת פסיכופת. קראתי שלושה ספרים שלו, את Bad Monkeys, את 88 Names, שיצא השנה, וכמובן את Lovecraft Country. עכשיו, כאילו, הוא תמיד לוקח מוטיבים לא רק של גזע, כל מיני רעיונות פוליטיים של מעמד, כוח, פמיניזם, והוא משלב אותם בז'אנרים של מדע בדיוני ופנטזיה. עכשיו, כאילו, באמת, הוא כותב שלא רואה בעיניים, הוא עושה סלט מאוד מאוד גדול בז'אנרים, בז'אנרים האלה. עכשיו, אני חושב שגם אנשים שהם כאילו חובבי אימה ופנטזיה ומדע בדיוני, לאו דווקא יאהבו את זה, כי הוא פשוט עושה שם, הוא לא מחויב למבנים, הוא לא מחויב לחוקים, אני חושב שהדבר שאולי אני הכי אוהב בכתיבה שלו זה שהוא מבין שקודם כל, לפני הכל, מה שחשוב זה לספר סיפור טוב. קודם כל שיהיה כיף לצופה, לקורא, מה שזה לא יהיה. זו תכונה, בעיניי זו תכונה נעלה ליותר. ואני חושב שאחד הדברים שתפסו את ג'ורדן פיל גם בגט אאוט, זה הרי כמה של סרט מפחיד ומאיים, והוא גם מתייחס לבעיה מאוד חמורה ועמוקה, הוא סרט כיפי והוא מצחיק, ונראה לי זה המשיכה שלו גם לטקסט הזה, כי זה טקסט שלא לוקח עצמו יותר מדי ברצינות, הוא אני חושב שאפשר לדוח הרבה קווים בין גט אאוט ללאבקראפט, כי בשניהם יש כזה גם...
כן, זה לגמרי מודיש אותו עולם.
כן, בדיוק. יש בזה את הממד האל-טבעי ופחד ואימה, אבל ההבנה הזו שהאימה האמיתית היא מבני אדם. כלומר, הדבר הכי מפחיד בעולם זה לא מפלצות, זה בני אדם.
ומה זה הלאבקראפט הזה? או מי זה?
אז H.P. לאבקראפט, הווארד פיליפס לאבקראפט, הוא היה סופר אמריקאי, הוא כתב בתחילת המאה ה-20, והוא נחשב עד היום לאחד מהאבות הז'אנר של האימה והפנטזיה האימה. עכשיו, זה לא שם מאוד מוכר לקוראי עברית, הוא כמעט ולא תורגם, אולי גם נסביר למה, אבל ההשפעה שלו, אני חושב שהיא ענקית, היא באותה מידה כמו של אדגר אלן פו, כאילו, הוא באמת ממש מהמאסטרים, כאילו. נראה לי כל ספר שתיקחו היום, כל יוצר, סטיבן קינג, ניל גיימן, משחק מחשב, כל סרט פנטזיה, פאפי תעד את הרפדים, שלדי הקריבים, בכולם יש את ההשפעה שלו. כלומר, הוא באמת האבא. הוא היה כותב סיפורי אימה מאוד מאוד מפחידים, עם כל מיני כאלה תופעות על טבעיות ומפלצות מפחידות, ותמיד הוא היה כותב במין שפה גבוהה כזאת, ועם מימד מאוד מאוד פילוסופי. כלומר, זה... לספרים האלה תמיד יש עטיפות טרשיות בטירוף, אבל הכתיבה עצמה, הספר עצמו הוא לא... זה כן, זה ספרות שלוקחת עצמה מאוד ברצינות. עכשיו, הבעיה עם הכתיבה שלו, שלאו קרב זה שהיא גזענית בטירוף, וגם אנטישמית, וגם אפשר גם להגיד שהיא גם מזוגנית. עכשיו, אני לא מדבר על גזענות מהסוג החמוד שהיה מצוי בשנים האלה, בתחילת המאה ה-20, אלא ממש שנאה עמוקה לכל מי שהוא לא לבן. תיאורים באמת מחרידים, מראים כאילו איך הוא נגעל מהגוף השחור, איך הוא פז לכל מי שבעיניו זה גזע נחות. עכשיו כאילו, כשקראתי עליו קצת לקראת השיחה איתכם, אז ראיתי שבאמת כתבו עליו שהוא הביע תמיכה בהיטלר ובקוקלס קלן. אני לא יודע אם זה נכון, אני לא ראיתי טקסטים שבהם הוא באופן מפורש אומר את זה, אבל לא צריך את זה. כלומר, פשוט תקראו את הסיפורים ואתם תבינו שמדובר באדם גזען בטירוף. הוא כתב על זה בלי הפסקה ו... אני חושב שגם יהיו אנשים שיגידו בסדר, זה התקופה, וכולם היו גזענים וזה, אבל כאילו, זה מקרה...
הוא לקחת את צעד אחד קדימה.
כן,
זה ממש... אז זאת הסיבה שהוא לא תורגם גם?
אז זהו, אני חושב שאחת הסיבות שהוא כמעט לא תורגם, זה הרתיעה מהדבר הזה, גם זה שהוא גזען נגד שחורים באופן מאוד מובהק, אבל זה שהוא אנטישמי, כלומר, זה באמת... לעברית זה כזה יש משהו... כן, בדיוק. הוא תורגם אגב, כלומר, יש, אפשר למצוא. אגב, זה מוזר להגיד את זה, אבל... הסיפורים שלו טובים.
שיט, זה טוב.
יש הרבה אנשים כאלה שהם אמנים טובים, אבל אנשים פחות.
זה מתסכל, האמת שבא...
גם אני אתלה אמרו שהוא יצר טוב.
כן?
מה?
כן, גם אני אתלה אמרו שהוא יצר טוב, לדעתי.
כן, כן, הוא היה... תראו, יש בספר וגם בסדרה יש קטע שהגיבור, שאתיקוס, הוא אומר ש... הוא קורא בעלילה, הוא קורא את הסיפורים שלו, של
אבקף.
ושואלים אותו, כאילו, באיזה קטע אתה קורא כזה סופר גזען? הוא אומר, סיפורים זה כמו אנשים, הם לא מושלמים, אז אתה מתמסר להם ואתה מתעלם מהפגמים שלהם. וזה האמת קצת יותר מורכבת מזה, אבל זה כן מוצא חן בעיניי ההכרה של זה בסיפור עצמו, שאי אפשר להתעלם מזה שהסיפורים שלו טובים, אי אפשר להתעלם מזה שההשפעה שלו על הז'אנר היא עצומה, אי אפשר. כלומר, הוא יצר עולמות שכולנו חווים אותם עד היום בכל הז'אנרים. גם אגב, שלמה, אמרת שאתה לא סובל מדע בדיוני ופנטזיה, זה בכל מקום. כלומר, זה כל, אפילו כשיש סצנה של חלום בסרט, זה האסתטיקה שלה נובעת מהתיאורים שלו בעיניי.
וואו.
אז אפשר לומר שג'ורדן פיל, שגם עשה את גטא אאוט, מייצר נקמה משובחת באותו סופר גזען? גם קאט שחור, גם מפיק יהודי, גם תסריטאית של אישה, ושחורה.
אז בדיוק, זה כאילו, קודם כל, זה הנקמה הכי פשוטה שיש, הכי מיידית, הוא לוקח את הז'אנר הזה שבמשך, באופן מסורתי, הוא הודר ממנו, והוא לא רק תובע עליו בעלות, הוא משתמש בו בתור כלי כדי להעביר ביקורת על הז'אנר עצמו, שזה דבר גדול. ואגב, ג'ורדן פיל בעיניי הוא יותר האימה הכי מעניין שפועל היום, כלומר, הוא כזה, הוא כאילו לוקח את הז'אנר ואומר כזה, אתם חושבים שאתם כאילו, שאני לא יכול לקחת חלק, אני אראה לכם איך אני עושה את זה הכי טוב. ובשילוב הזה שלהם, של ג'ורדן פיל ומט ראף, הם באמת, הם מכירים את העולמות המדהימים האלה של אבקף יצר, הם מכירים בזה שהוא היה מספר סיפורים באמת מעולה, והם לוקחים את הכתיבה שלו, את העולמות האלה, ואומרים לו, בוא נראה לך איך אנחנו כותבים סיפור של אבקף יותר טוב ממך, איך אנחנו מספרים אותו יותר טוב ממך, ואיך אנחנו הופרים אותו לסיפור על גזענות ועל שנאה ועליך, כי הסדרה מדברת גם על אבקף. זו פעולה תרבותית מאוד מאוד חכמה ומאוד מאוד מתקדמת. כי הרבה פעמים כשבאים לעשות, אני אומר את זה במרכאות, באים לעשות תיקון, אז הפעולה הראשונה היא של מחיקה. אנחנו הרי לא רוצים דמויות גזעניות וטקסטים גזעניים במרחב שלנו, וזה מובן. אבל, ואחת הדרכים זה להתמודד עם זה, להשאיר את היצירות הקיימות, כמו שעשו עם חלף עם הרוח. משאירים את זה עם איזה עזרת צביעה, קחו בחשבון שיש כאן כאילו גזענות שהיא איומה והיא לא מקובלת. אבל מה שהם עושים, הם לוקחים את זה 10 צעדים קדימה, הם לא מוחקים את לאבקראפט, הם לא תוחמים אותו עם כל מיני עזרות, הם לוקחים אותו, הם הופכים אותו לגמרי, הם מתרללים לו את הצורה, ומייצרים את זה פשוט סיפור אדיר. ואגב, נראה לי שאולי חוץ מהעניינים של הגזע, לאבקראפט בטח היה אוהב את זה בעצמו.
אני חושב, אני שמתי שם לב גם לאמירה קצת פוליטית, הקטע עם הגיוס לצבא, שאבא שלו, שהוא התגייס לצבא, ואבא שלו התאכזב, ואז הוא פגש את ההוא שמחתים אנשים להתגייס לצבא, כי זה המקום היחיד שבו שחור יכול להיות משהו, כאילו,
כן,
בתקופה הזאת.
יש שם, אני חושב, המון המון אמירות פוליטיות מאוד מאוד ישירות. אגב, גם הרי בצבא, הצבא היה אחד המקומות הראשונים שההפרדה הגזעית הופסקה בו. כי זה פשוט לא, זה פשוט לא הסתדר, כאילו, הצבא היה מעורב או מעורבב עוד קודם, יש לזה, לשני הכיוונים אפשר לדבר על זה, כאילו, על צבא שמצד אחד כאילו מצליח לייצר אנרגיה בין שחורים לבנים, ובמקביל עושה כל מיני זוועות בעולם. אבל גם, אבל כן, יש בסדרה הזאת, ובספר, ואני חושב שכל כולה, זו אמירה פוליטית עצומה, הרי יש את הסצנה הזו בפרק הראשון שהם נוסעים ברכב והם השקיעה שם
השוקעת, נכון? כן, עם
השוטר שרודף אחריהם.
רודף אחריהם השוטר, והם אסור להם להאיץ כי הוא ייתן להם קנס הזה שהם
מייצים. סצנה מטורפת.
ואם הם יחצו, אם הם לא יחצו את הקו של העיירה לפני שעת השקיעה, שהיא, לא יודע, 7 ו-5 דקות, אז בעצם מותר יהיה לתושבים של המקום לעשות בהם מה שהם רוצים, כי אלה היו החוקים אז. כלומר, הם היו יכולים לרצוח אותם, וזה היה חוקי. והסצנה הזו של נסיעה במהירות נמוכה, מול השקיעה, מול הדימוי הזה שאנחנו כל כך רגילים עליו, ששקיעה בתור דבר רומנטי ויפה, והדימוי הזה של נסיעה ברכב, שזה פשוט, זה הפעולה הכי הכי בסיסית, כאילו, וזה מתחבר מאוד 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 בישירות, באופן ישיר, ל-driving while black, להשטגים האלה שאנחנו רואים היום. של כל פעולה יומיומית הופכת להיות מסכנת חיים, כשאתה לא בצבע הנכון.
אני חושב שזה באמת הסצנה הכי חזקה. גם הבת זוג שלי לא חובבת כל כך מדע בדיוני, ואמרתי לה שאני צריך לראות את הסדרה הזאת, כי הם המליצו לנו, והיא גם, היא גם כאילו עפה על הסדרה, ומעבר לזה הסצנה הזאת באמת, באמת מרתקת,
כן,
היא
לגמרי.
באמת גאונית.
זה סצנה שילמדו בבתי ספר לקולנוע, אני בטוח, וזה משהו יוצא דופן, באמת.
לגמרי. אלעד, בוא נגיד רק שיש 10 פרקים, זה ב-HBO, כל יום שני יש פרק, תצפו. זה
כן,
סדרה
אני
מעולה.
מוכן, אני יודע שזה מוכן בסלקום, אבל לדעתי זה מוכן גם
בהוט.
ובכאן,
אנחנו סתם. וכאן עוד לא. תודה רבה, אלעד ברנוי.
וחברים, תזכרו, אם מנכסים תרבותי, תעשו את זה ככה. ככה עושים את זה, נכון.
יס. אנחנו עכשיו... אנחנו נעבור עכשיו לשיר Where on the Moon מתוך פסקול הסדרה, שעליו לא דיברנו קצת על הפסקול המטורף שיש שם. המשורר גיל סקוט הרון, הידוע גם בכינויו סנדק הראפ, ומי שלא מכיר את השם, בטוח מכיר את המונח The Revolution Will Not Be Televised. זה השיר הכי מוכר שלו. גיל סקוט הוא אמן ומשורר שהרבה לעסוק במצב השחורים באמריקה, ובאופן טבעי מוצא את עצמו בפסקול של, של הסדרה, שמבוססת על אחת התקופות היותר קשות של שחורים בארצות הברית. השיר הזה כל כך חזק באמירה שלו, תקשיבו למילים, אבל לפני שנשמע את השיר, אנחנו ניפרד מכם, אז תודה למאזינים ולמאזינות. אני רוצה להגיד גם תודה לחברתי באולפן אורטל מוגוס.
תודה, שלמה.
תודה רבה לך ולניר גורלי, העורך שלנו. אתם יכולים להזין לאפריקן בכל יום רביעי, בין השעות 5-6, בתדר 104.9 FM, 105.1 FM, וכמובן שאפשר להזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן, ולעקוב אחרינו באפריקן, בפייסבוק אפריקן.
עד הפעם הבאה.
תודה.
ולהתראות.
A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night 'cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, 'cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. Whitey. To Whitey on the moon.